מה שלומך?
מה שלומך?
מה שלומך? אנחנו שוב במרוחק.
כן, במרוחק ובמעומעם. לפני שמתחילים, אני ככה כבר רוצה, כבר לפתוח חזק באיזה בקשה למאזינים ולמאזינות. מי שלא שורף לו, זה שיכנס לספוטיפיי, יפרגל לנו באיזה 5 כוכבים, זה מאוד עוזר לנו עם האלגוריתם.
מה אתה, סיימון לוייב?
למה סיימון?
מי שעשה את התחקיר כואבת לו הבטן.
זה מה שהוא אמר?
כן, הוא כתב את זה עלינו באיזשהו שאלה.
איזה יופי. אין ספק שזה השוואה שאני מאוד נהנה ממנה. אז כן, כנסו לספוטיפיי, תפרגנו לנו, 5 כוכבים, זה מאוד עוזר לנו להתקדם שם, וגם באינסטגרם שלנו, כנסו, תעקבו אחרינו, מה יש בזה גם באינסטגרם, ומפה יעקב, אני רוצה ככה שנפתח לחמם את האווירה באיזה נושא טעון, יש אמרו.
כן.
ימים לא קלים.
לא, אנחנו נציין שאנחנו מקליטים בשלישי בבוקר, עד שהפרק יצא בשישי, לך תדע מה יהיה, אבל כן, אנחנו בעיצומו של קרב ענקיות.
אפשר להגיד מלחמה.
כן, אפשר להגיד מלחמה, כי זו מלחמה בעצם, אז למה שלא תגיד את זה?
נכון.
אני רציתי לשאול ככה, אתה יודע, הרבה מהאנשים, מודה... אני לא בקי ב-100% מהפרטים של כל הסכסוך וכל הסיבות וכו' וכו' וכו'.
ברור.
אבל, אתה יודע, כולנו צרכנו הרבה חדשות בימים האחרונים, ואנחנו פחות או יותר יודעים את הבייסיק לפחות. די ברור להרבה אנשים לפחות, שרוב העניין הזה, או לפחות חלק נכבד מהעניין הזה, קורה פשוט בגלל שיגעון גדלות מגלומני של פסיכופת.
כן, זה נכון. וזה חבל.
כן.
כאילו, זה לא, זה, זה, זה מלחמה שקשה מאוד להיות בה בצד של התוקפים.
כן.
זאת אומרת, כאילו, זה בהחלט, אני לא חושב שיש מישהו ש... בוא נגיד, הקונסנסוס הרחבי שזה, זה לא מלחמה מוצדקת בשום צורה.
בשום צורה, ואין סיבה.
וזה מה שמופרך פה.
כן.
כי אנחנו חשבנו שהזמנים האלה כבר מאחורינו, של אגרסיביות לשם האגרסיביות.
של רודן מוגזם עושה מה שהוא רוצה.
לא יודע, לשם אימפריאליזם, לא יודע לשם מה.
למרות שזה משהו שקורה, פשוט לא באירופה, זה קורה כל הזמן.
נכון.
בין אם באסיה או באפריקה, זה קורה לא מעט.
נכון.
אבל, כאילו... זה כל הזמן מחזיר אותי להגבלות כהונה, אתה יודע, בלי להיות, למרות שלא אכפת לי להיות סופר פוליטי גם אם צריך, אבל כאילו, הבאדם שולט שם בתפקיד כזה או אחר, כי הוא pretty much המציא לעצמו עוד סמכויות באיזשהו שלב, אבל הוא שולט שם כבר הרבה מאוד זמן, והוא מבוגר, והוא פסיכוטי, ככל הנראה תמיד היה, אבל, אבל, אבל זה שם, ועכשיו זה אקסטרה בולט. וכולם יודעים את זה, כבר הרבה מאוד זמן. זו לא אולי ההצדקה הכי גדולה שאנחנו רואים ויזואלית לבאמת הגבלות כהונה, ואולי גם מעבר לזה לשליטים שהם לא סופר מבוגרים?
כן, קודם כל זה אחת הטענות, אני חושב שזו פשוט דוגמה קיצונית למה יכול להתפתח גם בתוך לכאורה דמוקרטיה כשאין בה איזונים ובלמים, אנחנו רואים את זה גם בטורקיה לצורך העניין, והיו כאלה שרצו לראות את זה גם פה, שמבחינתם כאילו העיקר להיות בקבוצה המנצחת וזה לא משנה מה המחיר, אבל זה ככה נראה המחיר. זאת אומרת, מן הסתם, ישראל לא נמצאת שם, בטח לא בסדרי גודל האלה, ובטח לא מתוך אינטרסים כאלה, אבל אני חושב שהנושא של הגבלות כהונה, כמו שזה נכון לאמריקאים, וכמו שזה נכון לאירופאים, זה מן הסתם, אני חושב שפוטין מראה טוב מאוד כמה זה יכל היה לעזור שם, למרות שאם המערכת היא מושחתת מספיק, אז הגבלת כהונה כזאת או אחרת לא הייתה עוצרת אותו, הרי הוא היה הולך נהיה ראש ממשלה.
זה בעצם מה שהוא עשה, הוא החליף תפקיד.
נכון. אז זה יותר מכהונה. בכלל, אני חושב שהכהונה היא אולי משהו סימבולי, אבל אם המערכת היא לא מספיק מגינה על עצמה, אז גם זה לא ישמור עליה. צריך פשוט להיזהר כל הזמן. וכשאנשים צועקים על כל מיני מהלכים שהם לא דמוקרטיים, אני חושב שכן, אנשים הם קצת טריגר הפי ומאוד ממהרים לצעוק קץ הדמוקרטיה ובלה בלה בלה. אבל אני חושב שאסור להפסיק לצעוק את הדברים האלה. גם אם לפעמים זה יהיה לא נכון, צריך להישאר ערניים ולראות שאנחנו
כן,
לא...
כן, זה עדיף על האלטרנטיבה.
כן, המחיר של לצעוק ולהזהיר ושזה יהיה מוגזם הוא מחיר נמוך. המחיר של להתעלם ולתת לדברים רעים לקרות מבלי שאף אחד אמר משהו, הוא יכול להיות גבוה. ונראה לי שזה אולי לב העניין. צריך להישאר ערניים וצריך לא לזלזל במשמעות של דברים, ולא לתת לתהליכים לאכול את עצמם, אתה מבין? לתת כן. לדמוקרטיה פשוט לנצח את עצמה באיזשהו מקום. היא לא שיטה מושלמת, היא אפילו שיטה מאוד מאוד פגומה, אבל היא לא תיתן לנו לשנות אותה, בוא נגיד ככה, ולא בצורה שהיא, לפחות לא לטובה. אני לא רואה איך השיטה הזאת מצליחה להשתפר לטובה. עדיין אתה יכול באמצעות רוב גדול מספיק לעשות די מה שאתה רוצה, ויהיו כאלה שהשתמשו בפופולריות שלהם כדי לעשות נזקים גם.
כן, יהיו כאלה. לא מצליח לחשוב על שום דוגמה, אבל...
כן. קצת קשה.
אבל אני באמת חושב על זה שרוב, לפחות בעולם הנוכחי שלנו, רוב השליטים הגרועים שהיו, הם תמיד המבוגרים מאוד, ואתה יודע, הרבה אנשים נורא מתלהבים מזלנסקי ואיכשהו מצליח לגייס תמיכה לעם שלו ואיכשהו מצליח לדבר מאוד יפה מול התקשורת ולרדת אל העם וכאלה, ואז אתה יודע, הרבה אנשים אומרים, כן, טוב, הוא בן 40 ונראה לי 44 או משהו כזה, אז זה הופך את הכל להרבה יותר קל, למרות שמצד שני ראש הממשלה הנוכחי שלך הוא בן 49 ואני לא רואה שום יכולת לעשות את הדברים האלה, אבל אולי זה כבר קשור יותר לסוג הבן אדם. אבל
יש כזה גם עניין של איפה גדלת, כאילו זלנסקי הוא לא הגיע מתוך המערכת הזאת באמת.
כן.
הוא די חייזר שנחת מבחוץ, לעומת מה שקורה אצלנו ש...
למרות שיש לך את יאיר לפיד שיש לו עבר לא רחוק מזלנסקי, אבל היכולת שלו לגייס תמיכה בתקשורת ו... בקרב הקהל הרחב וכאלה, היא לא, הוא איבד את זה.
נכון, היה איזשהו מומנטום שעבד, וגם הוא מפה לשם כבר המון זמן בפוליטיקה.
כן, זה חלק מהעניין.
למרות שישוב, אנשים ש... טוב, דגש על צעירים, כן, טראמפ הוא לא צעיר בכלל, והוא הגיע כאילו מחוץ לפוליטיקה והוא היה מזעזע. אז כאילו יש פה איזשהו שילוב. אני גם חושב שזה נוגע לזה שזלנסקי יודע... להשתמש במדיה החדשה, נקרא לזה. זה העולם שלו, העולם שלו זה העולם של המדיה. והוא עושה בזה עבודה טובה, והוא גם מפגין משהו שאנשים מאוד מעריכים, שזה אומץ. דבין, הוא לא רק מדבר, הוא אשכרה לוקח כאילו סיכונים ענקיים עכשיו.
כן.
וזה נראה לי מה שממגנט אליו את הפעולות שלו יותר מהמילים שלו. זהו, זה בגדול. מה אני אגיד לך? מלחמה זה חרה, ואני... כל יום פותח את החדשות בתקווה שזה יסתיים, לא, העיקר שיסתיים.
נראה שזה, לפחות כרגע זה נראה שזה לא קרוב.
כן, התחושה היא שאנחנו הולכים למשהו ארוך יותר, ואני מתחיל לקרוא כזה שאולי המנהיגים המערביים רוצים לתת לפוטין איזשהו סולם לרדת מהעץ, להגיד לו, הנה ניצחת. אתה ניצחת, אוקיי? בוא תחזור, כאילו, תחזור הביתה, אתה ניצחת. אבל נראה לי שגם כזה דבר ייקח זמן.
זה כאילו... אני מנסה לחשוב על הקבלה בעצם לדבר כזה. זה כזה, כן, זה ממש האיש הזקן שצועק על העננים.
לא, זה כאילו, זה מזכיר לי כאילו את אליס, אתה יודע, היא בת 2.5, והיא רוצה להרגיש שהיא בשליטה. ואני צריך לתת לה את התחושה הזו שהיא בשליטה, כדי שהיא לא תעשה בלגן.
מדהים, זה יפה מאוד. טוב, זו הקבלה הכי יפה שיש. טוב, נראה לי נשים פתיח ונצא לדרך.
יאללה. אהלן.
ברוכים הבאים לעוד פרק של...
מה יש בזה?
אני קובי מלמד.
אני אלעד יצחקיאן.
וולקאם, כיף גדול, כיף גדול להיות פה, ואני חושב שאנחנו כבר מוכנים ככה, ובשלנו ליציאה לדרך ישר.
גם אני חושב, יש את דבר המפרסם כמובן.
כן, כמובן, דבר המפרסם, ועוד איזה מפרסם, כי יש לנו מפרסם חדש ומרגש במיוחד.
וואה.
שזה חברים מאוד 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 טובים שלנו בתכלס, שנקראים שנית.
שנית?
שנית.
חזור שנית?
חברנו בשנית, שזה ברופאב חדש ומדהים, ברחוב הארבעה בתל אביב, ליד הסינמטק וגם צמוד לפורטר אנד סאנס, ולא במקרה כי יש שם שותפות כזו בבעלות. חברנו בשנית פתחו ברופאב מדהים, באמת משהו שלדעתי לא נראה בארץ, בטח שלא בתל אביב. זה בעצם פאב שמבשל את כל הבירות שלו במקום, בעצם מבשלת בירה עם פאב, טעים, יצירתי, יש שם בירות ממש מעניינות ויוצאות דופן וכיפיות, גם מי שממש לא מבין בבירות ולא מתוחכם בבירות ולא שותה בירה בשביל להגיד, המרירות מה קשוט עושה, יכול ליהנות שם מאוד, זה פשוט מקום כיף. אני מאוד רוצה לקחת אותך, אגב, כי עוד לא יצא לנו ללכת ביחד.
אני אשמח שתיקח אותי, אתה כבר לא מוציא אותי החוצה.
כן, אני כבר לא משקיע בזוגיות הזו. אין, מאז שיש לך בנות, אני מרגיש שאני לאט לאט יורד בסולם האהבות שלך מאוהב למסמפת.
מסמפת פלוס.
אוקיי, לפחות זה. קיצר, באמת, חברנו בשנית, עכשיו מעבר לבירות, יש אוכל מדהים וכיפי ממש, עם המון אופציות טבעוניות גם וטובות, שאני מאוד מאוד נהנה מהן. קחו את המלפפונים החמוצים המתוגנים, חוויה, באמת.
וואי, זה הדבר הכי אמריקאי ששמעתי ממך, ושמעתי הרבה.
כן, ואני מאוד עומד מאחורי זה. אחלה אוכל, כיף גדול. קיצר, באמת, קפצו לשנית, אין מה לנסות להתקשר להזמין מקום, כי אי אפשר להזמין מקום. אז פשוט, לכו לשנית, פתוח כל יום מ-12 בצהריים. אוכל נהדר, בירות מדהימות, ובאמת, חוויה יוצא דופן שאי אפשר לקבל בשום מקום אחר בארץ, לדעתי. אין טגליין, סיסמה מפוצץ, לכו טעים, כיף.
אהבתי. אני רוצה ללכת ושיהיה לי טעים וכיף.
כן, אתה יודע, רובנו, מה אנחנו רוצים אם לא שיהיה לנו כיף וטעים. ואתה יודע מה עושים אחרי ששותים בירה טובה?
כמובן, הולכים לישון.
הולכים לישון, בטח. ובאמת, אני חושב שלא הייתה פעם אחת בחיי שאחרי ששתיתי בירה לא ישנתי בהמשך.
אני חושב שזה נכון, הגעת פה לאיזושהי מסקנה,
נכון,
שהיא די חד משמעית, זה בגדר עובדה.
כן, כל בן אדם ששתה בירה, הלך לישון.
בסופו של דבר הלך לישון.
כן, אני מאוד עומד מאחורי זה, ואיך אפשר לשדרג את חוויית השינה שלנו, אם לא באמצעות חברינו הטובים והוותיקים בחברת פנדה, שמייצרים מזרני שינה פרימיום ברמה הכי גבוהה שיש, ולא רק זה, אלא גם במחירים הרבה 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 יותר נמוכים, באלפי שקלים יותר נמוכים ממזרני פרימיום אחרים. מעבר לזה יש להם גם מיטות, יש גם בנדלים כזה שמכילים את הכל ביחד, יש מצעים רכים ונעימים וכיפים מאוד, מזרנים לכלבים, כמובן את הקרית הכי טובה שישנו עליה אי פעם בחיים שלנו, השתבח שמה לעד, הקרית ההיברידית, אמן. יש גם אגבות, מגנים למזרן, טופרים, ספה נפתחת וסמיכת פוך סינתטי חדשה ונעימה בקטע אחר, מדהימה לחורף, ישן עליה, ישן מתחתיה, ישן עטוף ברחמיה, כיף גדול. כל מה שצריך לעשות זה להיכנס לאתר פנדה ZZZ.co.il, לבחור בדיוק את מה שבא לכם ומתאים לכם, כל ההזמנות מגיעות במשלוח חינם לכל רחבי הארץ. תכניסו בקופה קוד קופון יש 5, Y-E-S-H והספרה 5, תקבלו שם 5% הנחה על כל ההזמנה. פנדה, חלומות נעימים.
תודה רבה גם לך.
תודה.
ומכאן אני אספר לכם על חוקי הפורמט, כי באמת קצת נמתחנו. כך, קובי מביא סיפור אמיתי לחלוטין, שקרה במציאות אך נשמע מופרך. אני לא מכיר את הסיפור, שומע אותו יחד איתכם בפעם הראשונה. אנחנו לא עורכים שום דבר, עושים את הכל בטייק אחד, ותן לי את האות. אהבת את השימוש במילה אות?
אהבתי מאוד.
אני לקחתי את זה מאחד הפודקאסטים שעכשיו התחלתי להאזין להם. אני לא בטוח אם זה היה צעקות של גיא אדלר, או שזה, נראה לי ששם זה היה. אני חושב ששם, כי אמרתי, ככה קוראים לזה, זה אות. אני לא בטוח, אחד, אני לא זוכר איזה פודקאסט,
אני קורא לו מעברון, אבל אני מבין, כן, זה יכול,
כן.
זה תלוי, נראה לי, מאיזה שנתון אתה.
כן, בשנתון שלי, ככה אומרי.
וכידוע, אנחנו מאוד רחוקים בשנתונים. טוב, אז יאללה, בוא נצא לדרך לענייננו.
כן.
יאללה. וורן דוק ביילי נולד בשנת 1900 בפלטסוויל, וויסקונסין.
נשמע כמו מקום משמים.
כן. אנחנו נקרא לו פשוט דוק ביילי. לאחר שסיים את לימודיו, ביילי כתב טור טיולים שהתפרסם בעיתונים ברחבי ארצות הברית, הוא ממש היה נוסע ממקום למקום, מקבל לינה במלונות בכל רחבי אמריקה,
okay.
כמו שסבתא שלי הייתה אומרת, ויושן ונהנה.
יושן ועושה את עצמו עשן.
כן. הוא נהג לספר לחבריו שיום יבוא והוא יבנה מלון משלו, ושם יהיו כל הדברים שהיו חסרים לו במלונות שהוא היה ישן בהם.
מה היה חסר לו?
לא יודע, זה משהו שהוא היה אומר. כל הדברים שביעשו אותו במקומות אחרים, אז פה הם יהיו כמו שצריך.
אצלי יהיה יותר טוב.
במלון שהוא יפתח. הוא התחתן...
אבל אתה יודע שלפני שהוא יבנה מלון, הוא צריך קודם לבנות 4 בתים.
כמובן.
אתה לא יכול ישר לבנות מלון.
כמובן. אף פעם לא היה אדם שבלה מלון בלי שכל העיר הייתה שלו.
נכון.
הוא התחתן עם אישה מטקסס בשם ג'ודי בלק, וביחד הם עברו לקליפורניה, ושם הם הקימו עסק של, שים לב, עוגות פירות.
די, מה זה, מוטיב חוזר פה.
כן.
איך הם אוהבים את הדבר הזה כל כך?
האמריקנים.
האמריקנים. או כמו ש... מה, מי אמר לנו? איזה מישהו כתב לנו... חבל שאתם מזלזלים או משהו כזה.
כן, לא צריך להזכיר שמות כי זה באמת לא חשוב, אבל כן.
לא, השמות לא חשוב, אבל כאילו משהו כמו אם רק הייתם יודעים כמה זה מעדן או משהו ברמה הזאת.
כן.
אני ממש בספק, אבל אני כן אגיד שאני מתכוון לבדוק את זה.
אנחנו נבדוק את זה, כן.
אנחנו נבדוק את זה.
הזמנו בעצם.
זה בדרך.
אני ממש מתבאס שלא הזמנתי בזמן בשביל שיהיה לנו את זה בסוף הפרק, אבל עדיין כן, זה יהיה מעניין מאוד. קיצר, ולמי שלא הזין בדיוק לפרק הקודם שלנו שעסק בעוגות פירות בעצם, אז זה בדיוק העניין.
אז זה פודקאסט על אפייה עכשיו בעצם. כן.
ממש, אני חושב שהאנקדוטה הזאת ממש תופחת מרגע לרגע.
כן.
טוב, אז קיצר הם הקימו עסק של עוגות פירות, אחרי כמה שנים הם מכרו את העסק, ועם הכסף שהם עשו מהמחירה, הם הקימו מלון בשם The Fresno Hacienda.
או, פרזנו.
כן, אתה אוהב את פרזנו?
תשמע, קודם כל, אני, כמו שאתה יודע, הייתי בהרבה מקומות בקליפורניה.
נכון.
עשיתי שם לפחות שני טיולים ארוכים, נהגתי שם אלפי מיילים, אני לא מגזים אלפי מיילים, היות ומיקה לא נוהגת. ופרזנו, זה משפט שאורן, שהוא בן דוד של מיקה, שהוא כנראה גם מאזין לנו, הוא אמר, you never go to Fresno, you go through Fresno. כי אתה בדרך כלל מנסה להגיע למקום אחר, לא זוכר, אולי לאחד הפארקים או דברים כאלה.
אז נכון? בדיוק, זה מה שהם עשו, הם הקימו כאילו מוטל, אתה יודע, לאנשים שעוברים דרך וצריכים מקום לישון וכאלה.
אז כן, זה ממש ליד הפארק שם, שברח לי השם עכשיו. אז הם הקימו מלון בפרזנו.
כן, אבל רציתי לשאול אותך אם אתה יודע מה הבעיה עם חומוסיות באזור הזה של פרזנו וכאלה.
לא.
שיש בהם הרבה קוליפורמיה. לא משנה.
אוי ובוי. אוי ואבוי. נזכרתי, אוקיי, זה אזור שהוא כזה קרוב לפארקים, גם לא רחוק מיוסמיטי, גם לא רחוק מסקויה.
קיצר, אז הם הקימו את המלון בשם הפרזנו הסיינדה.
הסיינדה!
שלא ידעתי את זה, אבל הסיינדה זה משהו בסגנון אחוזה, או משהו כזה בספרדית. המלון זכה להצלחה אדירה, ועבר מספר שיפוצים והרחבות. ומשם, בשנת 1956, דוק וג'ודי ביילי פתחו את המלון החדש שלהם בלס וגאס, שגם הוא נקרא הסיינדה, כאילו, the Las Vegas Hacienda. עכשיו, בניגוד לרוב בתי המלון בלס וגאס, שהם תמיד כזה נורא נוצצים ומכוונים כזה לקהל העשיר והבליין המוגזם וכל מיני כאלה, ההסיינדה היה מכוון יותר למשפחות, לאנשי המעמד הבינוני נמוך כזה, או סתם למקומיים שרוצים מקום לצאת אליו שאין בו את כל הבלגן של כל התיירים והבליינים המוגזמים.
סבבה.
זה הקהל היעד שלהם. עכשיו, דוק מאוד אהב לדבר גם עם אנשי הצוות שלו, לא משנה מי, לא משנה באיזה תפקיד, תמיד היה שואל את כל בעלי התפקידים השונים, הוא היה שואל אותם כזה, מה אפשר לעשות כדי לשפר את החוויה במלון, ואיך אפשר להביא עוד לקוחות חדשים, וכל מיני כאלה, ממש מנסה כזה לקבל רעיונות מכולם. ואחד מאותם בעלי התפקידים היה טייס צבאי לשעבר בשם בוב טים.
בוב טים?
בוב טים, כן. זה טים עם שני אם. כאילו טים.
חשוב.
כן, whatever. בוב טים עבד בתור טכנאי של מכונות המזל במלון.
אני מרגיש פה הונאת הוט לוטו מתקרבת.
ולבוב הייתה הצעה יוצאת דופן, וההצעה שלו הייתה, בגלל שהוא טייס לשעבר וכאלה, הוא מאוד אהב אווירונאוטיקה וכו, והוא הציע לשבור סי עולם בחסות המלון, כדי לייצר קצת רעש תקשורתי, ולא סתם סי עולם, אלא סי לטיסה הממושכת הארוכה ביותר.
אוה, זה סי, דווקא סי מעניין, יש כאילו סי מטורפים כיום בפרק, בהיבט הזה.
כן, אין ספק. עכשיו, בשנת 1923 התרחש התדלוק האווירי הראשון בהיסטוריה, ומאז הטיסות הממושכות הפכו לסי מאוד מבוקש, שאנשים כל הזמן מנסים לשבור. עכשיו, בשנת 1929 למשל, הסי הזה נשבר 5 פעמים באותה השנה.
וואה.
וזה קרה שוב ושוב ושוב ושוב, עד שנת 1949, ששם כאילו זה נעצר, ובאותה השנה נקבע הסי שעמד גם באותה תקופה, ב-1956, והסי עמד על 46 ימים רצופים. עכשיו, כאילו 46 ימים רצופים של טיסה, זה
איך, כאילו?
זה מוגזם.
איך אפשר?
לא. עכשיו, זה הגיע למצב שהבעיות בנושא כבר לא היו בעיות טכניות, כי לתדלק באוויר תמיד אפשר. כאילו, זה משהו שאתה יכול לעשות שוב ושוב ושוב ושוב. והבעיות כבר בעצם היו יותר בעיות ברמה האנושית, בקטע של כאילו כמה זמן בן אדם אחד יכול כבר, בן אדם אחד או שניים, מן הסתם, כי אתה לא יכול לטוס לבד 46 ימים.
נכון, צריך לפרוט רוטציה.
כן, אז כאילו כמה זמן שני אנשים יכולים להישאר על מטוס בלי לנחות, זה כבר נהיה מוגזם ברמה האנושית. עכשיו, בוב טים הוא היה טייס מנוסה שהשתתף כטייס במלחמת העולם השנייה, והוא הבין בדיוק עד כמה דבר כזה יכול להיות תובעני, כאילו משימה שדורשת ממך המון, אבל הוא ממש רצה לעשות משהו גדול ויוצא דופן, והוא זיהה את הפוטנציאל לעשות את זה תחת חסותו של דוק ביילי, שהיה לו הרבה כסף ויכול לממן בעצם את הפרויקט הזה. עכשיו, הסי הנוכחי, באותה תקופה, זה של ה-46 ימים, הוא נקבע על ידי שני טייסים שעשו את הדבר הזה כדי להשיג תמיכה ציבורית לפתיחה מחודשת של שדה תעופה בעיר יומה באריזונה, במטרה כאילו להזניק את הכלכלה של העיר מחדש. אז כאילו הם עשו את הדבר הזה, ואז הם גייסו המון רעש תקשורתי, ובעצם באמצעות הפרסום הזה, הם הצליחו אשכרה לשנות את דעת הקהל, ובאמת זמן די קצר לאחר מכן, שדה התעופה הזה נפתח מחדש. אז כאילו, זה פרויקט שעבד.
נייס.
אבל, אז ביילי ידע שהמטרה הפרסומית שלו, במקרה הזה כאילו לעשות את כל הדבר הזה בשביל לפרסם את המלון שלו, הוא ידע שזה כאילו פחות מעניין מבחינה תקשורתית, מאשר המטרה של שני החברה האלה. אז מה שהוא החליט לעשות, הוא החליט להעמיד בעצם תקציב של 100,000 דולר לפרויקט הזה, שאני יודע שאתה רוצה לדעת, אז בכסף של היום זה ממש טיפה מעל מיליון דולר.
וואה.
כן, אז הוא העמיד את הסכום הזה לפרויקט, והוא קבע שהטיסה תקודם באמצעות קמפיין התרמה, לארגון לחקר הסרטן. זה ארגון מאוד מפורסם בשם דיימון רניאן, שבעצם זה ארגון שפעיל עד היום ומאוד מאוד נחשב בתחום הזה של חקר הסרטן. והוא אמר, אנשים יתרמו כסף לארגון, יכולים כאילו לשלוח תרומות בדואר כזה, ועם המשלוח של התרומה הם יכולים גם לכתוב את האימור שלהם לגבי כמה זמן הטיסה תחזיק באוויר. ואז מי שיהיה הכי קרוב בהימור שלו, יזכה ב-10,000 דולר.
זה לא רע. הייתי משתתף בזה. כמה היית מאמר? אבל אתה יודע את הסוף. כמה היית מאמר?
אני יודע את הסוף, כן. כמה אתה היית מאמר?
לא יודע. כאילו, מה היו הטווחים ההגיוניים בכלל?
השיא הוא 46 ימים. וזה אחרי ששברו אותו הרבה מאוד פעמים.
הייתי שם את זה לא הרבה אחרי, הייתי אומר 52.
ככה שקודם כל אתה משוכנע שהם ישברו את השיא.
זו התחושה שלי.
ואתה אומר 52 ימים. אוקיי, אנחנו נראה בהמשך כמה זמן הטיסה הזו החזיק. אז כאילו, ביילי באמת בנה את הדבר הזה, בקטע של כאילו, ככה אני גם יכול לפרסם את המלון שלי, וכזה, אתה יודע, הם צבעו את הצד של המטוס כזה, ממש כתבו עליו הסיינדה, וכזה, אתה יודע, שזה ממש ייראה כמו חסות. ומצד שני, פחות לקבל ביקורת, כי בסופו של דבר כל הדבר הזה נעשה בשביל לגייס תרומות וצדקה וכאלה. אז בוב טים קיבל את הכסף, את ה-100,000 דולר האלה, והוא התחיל לעבוד, הוא רכש מטוס מסוג ססנה 172, זה לא אומר לי כלום. אבל כאילו...
ומטוס קל.
כן, זה כל מה שאני יודע להגיד על ססנה כן. בעצם. קיצר, אז הוא לקח
זה
את...
זה מטוס קל שקוראים עליו הרבה פעמים בחדשות שהוא התרסק.
כן, היום כן, זה נכון.
כן.
אז הוא קנה את המטוס הזה, זה מטוס אגב משומש, לא חדש. משומש אבל כאילו משומש קלות, לא הרבה זמן טיסה. אז הוא קנה את המטוס הזה והוא הביא מכונאי מטוסים בשם אירב קוונזי, וקוונזי הזה זה שם נהדר.
אתה מרוצה מהשם הזה,
כן, זה
שם טוב,
טוב קוונזי. אז קוונזי הזה הגיע כדי לעזור לבוב טים להתאים את המטוס למשימה, כי אתה יודע, אתה לא יכול סתם לעשות את זה על מטוס רגיל כמו שהוא יצא מהמפעל. התוכנית הייתה שטים יביא איתו עוד טייס, ואז שהשניים יטוסו במשמרות בעצם, כאילו אחד טס ואחד ישן. הם פירקו את הכיסא של טייס המשנה, כדי ש... כי בעצם הם לא יטוסו כששניהם יושבים שם במקביל, אחד כל הזמן צריך לנוח, אז הם פירקו את הכיסא של טייס המשנה, כדי שיהיה שם מקום לשים מזרן קטן, והם גם פינו מקום בחלק האחורי, בשביל שיהיה אקסטרה שטח יחסון, והם גם הוסיפו קיור קטן, שאפשר ככה לעשות איזה שטיפה.
יפה.
הם הוסיפו טנק דלק שני, כי... מן הסתם צריך אקסטרה דלק לדבר כזה, והם גם הוסיפו מין מנגנון קטן כזה עם חבל וו בקצה, כדי שהם יוכלו כזה לשלשל חבל למטה ושיעלו להם דברים למטוס.
שהם יוכלו איך? מי יעלה להם את הדברים?
היה ממש צוות כאילו מטעם המלון שגויס למשימה הזאת, ובאמת במהלך הטיסות המטרה הייתה שכאילו יביאו להם כזה אוכל וציוד שחסר להם וכל מיני כאלה.
מטורף.
כן. ומה שכן, חשוב להדגיש כיעל מטוסים קלים ומטוסים ישנים וכאלה, מחל התדלוק, כאילו כל המנגנון הזה של התדלוק של המטוס נמצא לא בתוך תא הטייס מן הסתם, אלא בחלק החיצוני של המטוס. אז מה שאומר שבכל פעם שהם צריכים לתדלק, אחד מהטייסים יצטרך ללכת ממש על הכנף של המטוס, ולקבל כאילו את, את ידית התדלוק הזאת,
כן.
ולהכניס אותה פנימה ולתדלק, ואז להוציא אותה החוצה. כל זה בזמן שהוא על הכנף של המטוס.
נשמע מטורף.
זה נשמע פסיכי, אבל כאילו, זה משהו שהיו עושים פעם. פשוט ללכת על הכנף של המטוס, ממש היו כאילו מופעים של פעלולנים, אולי נעשה על זה פרק מתישהו, היו מופעים של פעלולני טיסה, שהיו פשוט באמצע הטיסה כזה, הולכים, מטפסים על הכנף, עושים כל מיני דברים וחוזרים פנימה, וכמובן הרבה מאוד מהם היו מתים.
ברור.
היו מלא תאונות. עכשיו, מה שכן, הטיולים האלה על הכנף, זו בעצם הייתה ההזדמנות היחידה של הטייסים לעמוד זקוף במטוס, כי תא הטייס היה מאוד נמוך, היה כאילו בגובה של כזה 1.20 מטר פחות או יותר, אז כל הזמן הזה או שהם שוכבים בפנים, או שהם יושבים, או שהם מקופפים כזה, והאופציה היחידה שלך זה לצאת החוצה כדי להתמתח.
לחלץ עצמות על הכנף ככה.
כן, ככה אתה יודע. שיהיה משהו בריא כזה, לעשות פעילות גופנית. בוב טים יצר קשר עם חברת המנועים Continental Motors, והוא ביקש מהם מנוע משופר בשביל הפרויקט, ואמר להם כזה, כן, תקבלו הרבה פרסום, ונציין את השם שלכם כל הזמן וזה, אז כאילו תעשו את זה כפעולה שיווקית בשבילכם. וטים דרש מנוע בהזמנה מיוחדת, כזה משהו שיהיה מותאם לצרכים המיוחדים של הטיסה הזאת.
Custom made.
כן. ובחברה הם הסכימו לספק מנוע ללא תשלום, והם אמרו לו, כן, אנחנו נייצר את המנוע הזה במיוחד בשבילך. בפועל, מה שהתברר מאוחר יותר, זה שמנהל המחירות של החברה פשוט שלח את המזכירה שלו למפעל, ואמר לה, תעברי על פס היצור, תבחרי את המנוע שאת הכי אוהבת, ותביא אותו, נשלח להם אותו.
גדול. איזה יופי. הרמה גבוהה של חרטה.
וכמובן, בגלל שהיא אישה, אז היא בחרה לפי איך שזה נראה...
לקחה את האדום.
כן. כי היא אישה, מה היא יודעת על טיסה?
נורא. אתה איש נורא.
ברור. טיסות הניסוי החלו ב-1958, וזה לא הלך חלק במיוחד. היו הרבה מאוד בעיות לוגיסטיות במטוס, וגם טייס המשנה שהגיע לא ממש הסתדר עם בוב טים. עד היום לא, כאילו לא מצאתי בשום מקום איך קוראים לו, פשוט כי בוב טים ממש לא אהב אותו, וכזה לא הסכים להגיד את השם שלו בשום מקום. אז, ובטיסת הניסוי האחרונה שלהם באוקטובר, השניים נכנסו בטעות לשטח צבאי סגור במדינת נבדה, ומה היו עושים באותה התקופה בשטחים צבאיים סגורים בנבדה?
משגרים טילים?
היו עושים ניסויים גרעיניים.
כן.
כן, היו איזה 30 ומשהו פיצוצים גרעיניים בשטח הזה. לאורך התקופה.
טוב, מה עוד תעשה במדבר?
כן, כאילו, גם כאילו, אתה ממש רוצה לפוצץ פצצת אטום, איפה תעשה את זה?
אין, זה או בים או במדבר.
אז מה שקרה זה שהם נכנסו בטעות לשטח הצבאי הסגור הזה, ואיפשהו בסביבות 4 לפנות בוקר, היה שם פיצוץ פסיכי. וכאילו לא קרה להם כלום, כי הם היו ממש רחוקים מזה, אבל כנראה שנפגעו מקרינה לפחות או משהו כזה.
אוי.
והם ברחו משם ממש מהר, ומיד בוב טים הנחית את המטוס, והוא פיטר את טייס המשנה, אמר לו, כאילו, כי הוא זה שניווט לשם בעצם. אז ישר נחתו וישר פיטר אותו. אתה
מבין, הוא אפילו, אני מפטר אותך בלי להגיד את השם שלך אפילו.
כן. בשום מקום לא מצאתי את השם שלו. ולהפך גם, כאילו כתוב שהוא מסרב להגיד את השם שלו כי הוא לא מכבד אותו או משהו כזה. עכשיו, בנוסף, במהלך כל התקופה הזאת של הניסויים וההכנות, שברו את השיא.
מישהו אחר שבר את השיא.
כן, שני טייסים טקסנים הצליחו לשהות 50 ימים באוויר, והם עשו את זה עם מטוס בדיוק באותו הדגם, ססנה 172, ובוב טים כאילו פנה למכונאי שלו קוונזי, והוא אומר לו, תגיד, איך זה שאצלנו יש המון תקלות, והם החזיקו 50 ימים בלי בעיות?
ומה הייתה התשובה?
קוונזי עשה כל מיני שפצורים ושדרוגים וכאלה, הם גם החליפו את המנוע המיוחד במנוע המקורי של הססנה, ואז פתאום כל הבדיקות שהם עשו היו ממש בסדר והכל עבד.
איזה יופי. כן. קיצור, הם בינתיים מושכים זמן ואנשים אחרים קוצרים את התהילה.
כן. וזהו, בארבעה בדצמבר, הם כאילו יצאו כבר לשלושה ניסיונות, והם לא הצליחו, והם המשיכו לעשות כל מיני שדרוגים ושפצורים ושינויים. וזהו, בארבעה בדצמבר 1958, בוב טים וטייס המשנה החדש שלו, ג'ון ויין קוק, המריאו משדה התעופה בנבדה על גבי מטוס הססנה, שכמובן זכה לשם The Hacienda.
ברור.
ובהמראה, באירוע ההמראה, היו שם כל מיני אנשים כמובן שכזה נפרדו מהם וכזה, והיו שם גם חברי התאחדות האווירונאוטיקה הבינלאומית, שהם בעצם אלה שמפקחים על סיעי התעופה הבינלאומית. הם היו שם, חיכו על הקרקע, ואז המטוס אמרי, ואז המטוס חזר חזרה באוויר, טס ממש נמוך מעליהם, כדי שחברי ההתאחדות יוכלו לסמן בצבע, ממש לעשות פס צבע על הגלגלים של המטוס, כדי ככה כאילו לוודא שהמטוס לא עושה נחיתות בדרך.
מה זה הזיה הבטיחותית הזאת, כאילו, שהוא פשוט טס מעליהם, אני אטוס מעליכם ואתם תצבעו אותי, כאילו שזה, מה זה הדבר הזה?
כן, וזה גם לא כאילו שאפשר פשוט לעשות את זה אחר כך עוד פעם, כאילו.
כן, יאו, זה סתומים, באמת. אבל ואתה אומר, אתה אומר כאילו, אנשים מתפעלים מטוסים, הם כנראה, אתה יודע, טייסים, איזה, אנחנו תופסים מהם.
לא, זו לא הייתה דרישה שלהם, זו הייתה דרישה של התאחדות האווירונאוטיקה, ככה הם עושים את זה.
כן, אבל אתה יודע, כאילו סוג של אותם אנשים, כזה, כן. אנשים שהם כזה חובבי טיסה וטיסות, והם הזיה.
כן, כי הכל היה שכונה, אז פשוט.
הכל.
לאחר 12 שעות באוויר הגיע הזמן לתדלוק הראשון, הטייסים טים וקוק, שזה יפה, זה כמו טים קוק.
טים קוק,
כן. הטייסים טים וקוק הגיעו עם המטוס מעל לכביש נטוש, ושם חיכתה להם מסעית דלק, ואז מה שקרה זה שהם תיאמו מהירות, המסעית כאילו נסעה ממש מהר, כאילו 105 קמ"ש זה המון בשביל מסעית מלאה בדלק, במיוחד באותה התקופה. אז הם נוסעים על 105 קמ"ש, והמטוס כאילו מנמיך מהירות ל-105 קמ"ש, שזה ממש כאילו קרוב לגבול הנמוך שאתה יכול להטיס את המטוס הזה, כי יותר נמוך מזה פשוט המנוע... איך אומרים, מנוע שהוא סטולינג, הוא ייתקע.
כן.
אז המנוע ייתקע והם יצטרכו לנחות. אז קיצר, הם מתאמים מהירות ל-105 קמ"ש, והמטוס מוריד גובה, הוא טס בערך 600 מטר מעל הקרקע, ואז האנשים במסעית שלחו למעלה את ידית התדלוק, באמצעות הקרס הזה שהיה להם במטוס. וידית התדלוק, כאילו, הם לוקחים אותה למעלה, ואחד הטייסים, כאילו, יוצא החוץ על הכנף, ומתחיל לתדלק, והתדלוק הזה, לוקח בערך 3 דקות, שהבן אדם פשוט עומד שם, והם צריכים לנסוע בדיוק באותה המהירות, וזה כאילו פרויקט לוגיסטי קשוח.
כן, כן.
שדורש המון ריכוז, והם עושים את זה, וזהו, והוא מוריד, כאילו, את ידית התדלוק למטה, והם כזה, טוב, נתראה שוב עוד 12 שעות. זה משהו שהם צריכים לעשות כל 12 שעות.
מטורף. כל 12 שעות לעשות התמרון הזה?
כן. ובהמשך הם גם באמת ניצלו את התדלוקים האלה כדי לחדש כל הזמן את המלאים שלהם. הם קיבלו מים לשתייה, שמן למטוס, מגבות, סבונים, ארוחות, אפילו הם קיבלו ארוחות גורמה מצוות המלון.
יש צ'ופרים? קיבלו צ'ופרים?
יש כל מיני מקרים.
קיבלו מנת קרב עם חלווה?
את הבוטנים האלה בפחית.
אך, הבוטנים בפחית.
איזה טעים זה בוטנים.
קיבלו את, יש את הבוטנים סבבה. מכיר את הבוטנים סבבה?
מה, ברור. זו בערך הייתה כל התזונה שלי בבית הספר בכיתה ת' י'. כמעט כל יום הייתי הולך למכונות וקונה סבבה. למרות שאז לא קראו לזה סבבה, קראו לזה פינאץ.
באמת?
כן.
מוזר מאוד.
פשוט ככה. עכשיו, בניגוד לטייס המשנה הקודם, ג'ון ויין קוק דווקא הסתדר מצוין עם בוב טים. השניים היו משוחחים הרבה, והם היו קוראים חוברות קומיקס, והם היו עושים תרגילי התעמלות ביחד, והם היו משחקים משחקים כמו בוא ננחש כמה מכוניות אנחנו נראה מתחתנו בשעה הקרובה, שזה משחק מרגש.
וואו, זה שאתה נוסע עם הילדים באוטו, אתה כזה, תפסיקו לאכול את הראש, בואו נספור כמה מכוניות לבנות יש.
כן.
ומי שסופר יותר, מנצח. ומה הוא מנצח? מה זה משנה?
זה לא משנה. עכשיו, קוק היה רווק, אבל בוב טים היה נשוי פלוס שני ילדים. עכשיו, אתה יודע, תשים, האמרה הייתה בתחילת דצמבר, אז הם הגיעו לחג המולד. אז הם החליטו לעשות כזה תעלול, ובוב טים סידר כזה שצוות המלון יכין לו כזה שקיות הפתעה כזה לילדים, ואז הם הטיסו את המטוס ממש מעל החצר של הבית של בוב טים, ומה שהוא עשה, היו לו כאילו גרבי קריסמס כאלה, והוא חיבר להם מצנחים קטנים, והוא שם בפנים כזה מלא ממתקים לילדים, ואז הוא זרק את זה בדיוק מעל הבית, והוא כזה יצא לכנף של המטוס ונופף לשלום לילדים.
זה ממש חמוד.
ממש חמוד, אבל מוגזם וקיצוני כזה ומסוכן. אבל ככל שהזמן עבר, הקשיים החלו להיערם. הבעיה העיקרית הייתה בעצם בעניין השינה, כי מאוד לא נוח לישון במטוס קל בשנות ה-50. היה מאוד רועש, ומעבר לזה, המזרן שהיה שם היה קטן, לא היה גדול מספיק בשביל ככה להתפרס עליו בנוחות, וכל הרעש, ואתה מוקף בציוד, ומתכת בכל מקום שאתה יכול לגעת בה ולהיחתך וכזה. כאילו, לא כיף לישון שם.
לא.
ומן הסתם, באמת הרעש רע. לאחר 36 ימים של טיסה, בוב טים נרדם על ההגה במהלך טיסה, וזה קרה ממש כמה דקות לפני שהוא היה אמור להעיר את קוק, כאילו, למשמרת שלו. הוא נרדם והוא התעורר אחרי כמעט שעה.
שעה שפשוט המטוס טס.
כן. אתה יודע, יש טייס אוטומטי, אבל באותה תקופה הטייס האוטומטי לא עושה הרבה, זה כאילו רק דואג שהכנפיים יהיו ישרות, ואולי כזה טיפה דואג שלא תצלול יותר מדי, אבל לא הרבה מעבר לזה.
כן.
ואחרי כמעט שעה, טים מתעורר, והוא ראה שהמטוס טס, לא רק שהוא טס מאוד נמוך, הוא גם עובר בדיוק בין שני צוקים.
אוי ואבוי.
מוגזם. וטים סיפר מאוחר יותר, זה לקח בערך שעתיים עד שהבנתי בדיוק איפה אנחנו נמצאים, ונשבעתי שאני אף פעם לא אספר לו מה קרה.
והנה הוא סיפר.
כן, אבל לא רק זה, גם כאילו קוק כנראה ידע בדיוק מה קרה, הוא ניהל יומן לאורך כל הטיסה הזאת, ועל היום הזה הוא כתב ביומן שלו, בערך בשעה 2:55 בלילה, טים ניסה להישאר ער, אבל הוא נרדם עם הטייס האוטומטי מופעל. יצאנו במזל גדול, אנחנו חייבים לישון יותר במהלך היום.
כן, הוא יודע מה קרה.
כן. מה שכן, המערכת הזאת שכנראה הצילה אותם, ממש כמה ימים לאחר מכן, שווקה חיים, ואין יותר טייס אוטומטי.
אוי ובוי.
בכללי כאילו היו מלא דברים שנהרסו לאורך הטיסה.
רק תקלות.
כן. ביום ה-39 לטיסה, הגנרטור החשמלי הלך, מה שאומר שאין יותר תאורה, אין יותר מכשיר קשר, וגם אין יותר מערכת חימום, שזה משהו די קריטי במטוס.
קריטי, זה קריטי.
בגרעים האלה וכאלה, וגם בתקופה הזאת של השנה, כזה דצמבר, ינואר. צוות התדלוק הביא להם גנרטור חלופי, כי מה שקרה פשוט, אתה יודע, הייתה להם שעה קבועה כזה של תדלוקים, ואז כשאחד הטייסים יצא לתדלק, אז הוא פשוט צועק להם, כי אין להם מכשיר קשר יותר. אז הוא צועק להם, אנחנו צריכים גנרטור, הגנרטור שלנו הלך, ואז בתדלוק שלאחר מכן הביאו להם גנרטור חלופי, אבל גנרטור מאוד מאוד קטן, במיוחד ביחס למה שהיה להם קודם. אז כאילו זה לא נתן להם הרבה, הם רק הפעילו אותו מדי פעם בשביל שהם יוכלו לשלוח איזה הודעה בקשר, והם היו מפעילים אותו בלילה בשביל, כאילו היה להם פס תאורה קטן כזה, פחות או יותר נורות קריסמס כאלה, שהם תלו כזה על הצד של המטוס, כדי שאולי מטוסים אחרים יוכלו לראות אותם קצת, וזהו.
איזה שכונה, איזה ממש. שכונה, באמת.
ג'ון ויין קוק כתב ביומן שלו, זה קשה להישאר ער במקום חשוך כל כך. לא היה לנו מושג עד כמה החשמל הזה הכרחי, עד שלפתע מצאנו את עצמנו יושבים בחושך מוחלט, בלי אור בלוח המכוונים, ועם פנסים שבקושי עובדים. גם אם תהיה תקלה שאנחנו מסוגלים לתקן, אי אפשר לעשות את זה בלי לראות כלום.
זה בטוח.
כמובן שהתקלות המשיכו לבוא, פאנלים שונים בלוח המכוונים מתו בזה אחר זה, וגם הייתה הצטברות של פחמן בתוך המנוע שגרמה להמון תקלות, וזה הגיע למצב שהמטוס, אחרי שמתדלקים אותו ככה שהוא הרבה יותר כבד, המטוס בקושי הצליח להתרומם חזרה למעלה. ובשלב כלשהו אפילו מסעית התדלוק נאלצה להגיע למוסך. אז במשך יומיים הם תדלקו באמצעות פחיות דלק שפשוט היו מגישים להם מלמטה.
איזה שכונה. גילו, אין לזה סוף.
אין סוף.
והם לא מבטרים.
לא, הם לא מבטרים, הם ממשיכים לעשות את זה כאילו...
כמה זמן עבר כבר?
אז זהו, אז אנחנו כבר מגיעים ממש לקראת היום ה-50 של הטיסה, שזה ה-C בעצם, כן. 50 ימים. ואז ברגע שהם ממש ממש קרובים ל-C, אז התקשורת מתחילה סוף סוף להתייחס באמת לדבר הזה, לאירוע הזה. דוק ביילי התחיל להתראיין לעיתונים, והוא התחיל לשלוח גם פתקים למעלה, למטוס, עם הוראות כאלה של בשעה הזאת והזאת תעברו מעל המקום הזה והזה, כדי שצלמים מהעיתונים יוכלו לצלם אתכם. כאילו, כזה.
הוראות ממש, כאילו, איפה,
כן.
איפה לעבור. והתקשורת הייתה, כאילו, הצליחו לתקשר איתם בצורה רציפה?
לא ממש, כאילו הם היו שולחים כזה, ממש פעם בכמה שעות הם היו מפעילים קצת את הגנרטור שלהם וכזה, שולחים הודעה בקשר, מספיקים להגיד להם משהו ממש קטן וזהו. אז באמת היו, היו שולחים להם פתקים פשוט עם כל מיני מסרים כאלה. ובאיזשהו שלב ביילי אפילו שכר מטוס קטן והעלה עליו כמה צלמים, והם ממש טסו צמוד להסיינדה, והם צילמו ככה את הטייסים באוויר, ואז ג'ון ויין קוק יצא לכנף של המטוס, והוא כזה עשה כאילו מנקה את השמשה הקדמית כזה, בשביל להצטלם. תמונה חמודה כזאת. וזהו, ואז ב-23 בינואר, בשעה 3:52 לפנות בוקר, הם שברו את השיא.
דאם.
כן, זה איכשהו עם כל עם כל התקלות וכל הבלגן הם הצליחו לעשות את זה.
בזכות הלב שלהם.
כן. ואז הם כזה, טוב, יאללה, שנסיים. ואז הם דיברו על זה קצת, וטים וקוק הגיעו למסקנה שוואלה, אנחנו כבר ממילא פה, וכבר עברנו את כל זה, אז למה שלא נמשיך עד כמה שאפשר? נמשיך. והשניים בילו עוד 14 ימים באוויר.
וואה.
ככה שהם ממש עברו את השיא בהמון, עד שממש המנוע כבר היה על סף מוות טוטלי, ואז מטוס ההסיינדה נחת חזרה בשדה התעופה בנבדה, בשבעה בפברואר 1959, לאחר 64 ימים, 9 שעות ו-19 דקות.
מרשים מאוד. אני ידעתי שהם ישברו את השיא, אבל שברו אותו בגדול.
בהמון.
והם נחתו אבל בשלום.
כן, כן, הם נחתו בשדה התעופה, הכל סבבה.
אז בשלב הזה אפשר להגיד שהמסע של טים תם.
וואו. כמה דקות אתה עומד על הפאנץ' הזה?
לפחות 20.
אני גאה בך מאוד, כל הכבוד. אז הם היו ממש צריכים עזרה לרדת מהמטוס, כאילו הם לא הצליחו לעשות את זה לבד, כבר גמורים ממש, והיה שם קהל גדול שחיכה להם, וכמובן גם היו שם לא רק קרובי משפחה שלהם, גם היו שם מלא עיתונאים וצלמים וכאלה, וכמובן נציגי התאחדות האווירונאוטיקה.
שזה אגב מהחשובות שבהתאחדויות האווירונאוטיקה. כן. זה לא סתם איזה ארגון קיקיוני.
כן, זה לא איגוד טייסי הצפון.
לא, וזה לא איחוד, זה לא מאוחד, ולא זה, אתה יודע.
כן. היו שם גם נציגים מהמלון, וכמובן שגם דוק ביילי חיכה להם שם, והוא עשה מעשה מאוד מאוד חשוב ומחמיא ואוהב וטוב, והוא הגיש להם גביעים. ממש כמו אבא שלי כפרה עליו.
אנשים שיודעים להעריך מצוינות.
נכון. אז הוא הכין להם גביעים במיוחד והגיש להם אותם. ואז הם כזה, אתה יודע, ספרו את כל התרומות שהם קיבלו לצדקה, לחקר הסרטן. התרומות עמדו על $50,000, שזה...
בכסף של היום זה $500,000.
Pretty much, כן. שזה יפה, זה לא רע. לאחר כמה חודשים שבהם הופיע בטלוויזיה והתראיין לעיתונים, בוב טים חזר לעבוד במלון האסיינדה, הוא עבד שם בתפקיד ניהולי, הוא נפטר בשנת 1978, ג'ון ויין קוק המשיך לעבוד בתור טייס פרטי, יותר מזה אין לי מושג, דוק ביילי לקח את המטוס ותלה אותו בלובי המלון, תלה אותו על התקרה, כאילו.
את המטוס.
את המטוס.
מדהים.
וכמה שנים לאחר מכן הוא מכר אותו לאיזה טייס מוונקובר, וביילי המשיך לנהל את המלון עד מותו בשנת 1964, ואז אשתו ג'ודי הפכה בעצם לאישה הראשונה שמחזיקה בבעלותה קזינו בלאס וגאס. היא הייתה הבעלים הראשונה, כאילו אישה. של קזינו בווגאס. היא זכתה לכינוי הגברת הראשונה של עולם האימורים, עד שהיא נפטרה בשנת 1971. בשנת 1988, מטוס ההסיינדה נקנה על ידי סטיב טם, בנו של בוב. המטוס נצבע מחדש, ובעצם הם עשו העתק מדויק של הצבע שהיה עליו בטיסה המפורסמת. מלון ההסיינדה המשיך לפעול עד שנת 1996, וכיאה לכל התרגילים השיווקיים של דוק ביילי, הריסת ההסיינדה הועברה בשידור חי בטלוויזיה.
הם מאוד אוהבים לראות דברים נהרסים, מתפוצצים.
כן.
זה ממש כיף.
והיום, איפה שעמד המלון, עומד שם הקזינו המפורסם מנדלי ביי.
אני אפילו הייתי שם.
באמת?
הייתי במנדלי ביי, בהופעה של, איך קוראים להם? למה לא זוכר את זה עכשיו? את השם של המופע הזה של הלוליינים, המטורף שיש בווגאס?
קרקס מדרנו.
לא.
סירק דה סולי.
סירק דה סולי? כן. הייתי שם, אגב, ערב למחרת היה השוטינג.
כן, הפיגוע המשוגע שהיה שם.
כן. פספס אותנו בקצת.
היי.
כן.
כן, אחד מבתי הקזינו המפורסמים בעולם, אם לא ה.
בהחלט.
אגב, חוף מנדלה? בעצם.
מפרץ מנדלה.
המלון על שם מנדלה מוכר ספרים?
כנראה.
כנראה. כיום אפשר לראות את מטוס ההסיינדה תלוי מהתקרה, מעל פס איסוף המזוודות באחד הטרמינלים בשדה התעופה הבינלאומי בנבדה. שממש לא מזמן שינו את השם שלו לשדה התעופה, הרי ריד.
הרי ריד.
כן, כי הבאדם הקודם שעל שמו נקרא שדה התעופה, אני חושב שזה היה מקארן או משהו כזה, אז שדה התעופה היה על שמו, והוא היה אנטישמי, גזען, פסיכופת, אז סוף סוף שינו את השם אחרי הרבה מאוד שנים.
יפה.
והסי של בוב טים וג'ון ויין קוק עדיין עומד, לא נשבר מאז. טכנית הוא ככל הנראה לא יישבר יותר לעולם, כי בשנת 2015 התאחדות האווירונאוטיקה הבינלאומית הודיעה שהם לא מוכנים לפקח על ניסיונות לשבור את הסי מטעמי בטיחות.
קודם כל יפה ומבורך, כי זה ממש טמטום. אז משום מה אני זכרתי שעדיין... משום מה זכרתי שסיים עדיין נשברים, אבל לא, הסיים שעכשיו אני חושב עליהם...
טיסות ללא תדלוק.
זהו, טיסות ללא תדלוק. יש את המטוס שעל הכנפיים שלו יש כאלה קולטנים סולאריים, שהוא כזה טס כמה ימים ברצף, או שהקיף את העולם, או משהו כזה, כאילו... משהו ברמה הזאת שזה מרשים, בלי תדלוק, וזה גם... זה לא רק שזה ירוק, זה גם חוסך הרבה מההסל שם בעצם. אבל כן, תשמע, זה חתיכת כאילו טירוף לנסות לטוס במטוס כזה כל כך הרבה זמן, כאילו יותר מחודשיים.
זה פרק זמן משוגע.
בשביל מה גם, כאילו, בשביל להגיד עשיתי את זה?
הם קיבלו שכר.
כן, אבל אתה יודע, הם סיכנו את החיים שלהם כאילו על בסיס יומי
כן.
יותר מחודשיים.
כן.
והיו בתנאים שהם לא תנאים.
ממש.
כאילו, אבל אתה יודע, for glory.
שמע, הם נחקקו בספרי ההיסטוריה.
אך, ואלו ספרים אלה.
מגניב, טוב. ולפני שנסיים, כמובן, נציין את חברנו בפנדה. אם אתם רוצים לשדרג את חוויית השינה, כנסו לפנדה ZZZ-COIL, שימו שם קוד קופון יש 5, Y-E-S-H והספרה 5, תקבלו 5% הנחה על כל ההזמנה, ואם בא לכם חוויה כיפית וטעימה וייחודית ומגניבה, רחוב הארבעה 12 בתל אביב, שנית הברופה בחדש, והבאמת אדיר, כיף, טעים, שווה. אם תלכו לשם... בואו נגיד, סיכוי לא רע שתפגשו שם אותי, כי אני שם על בסיס דו-שבועי, הייתי אומר, מאז שהם פתחו לפני כמה שבועות. מגניב, זה היה עוד פרק של...
מה יש בזה?
ובואו סכם סיכומים.
כן, אני אזכיר, מי שזורם לעולה, תיכנסו לספוטיפיי, תנו לדירוג של 5 כוכבים, זה מאוד עוזר לנו שם בקידום, באלגוריתם הנורא נורא מתוחכם שלהם. אנחנו גם נשמח שתיכנסו ותעקבו אחרינו באינסטגרם שלנו, מה יש בזה, וכי יש לנו בהחלט כוונה לעשות שם עוד ועוד דברים, אפילו יש דיבור על לייב, כבר אמרנו את זה פעם אחת, והנה אני אומר את זה שוב. חוץ מזה אפשר למצוא אותנו באתר שלנו, מה יש בזה.com, אנחנו נמצאים כאמור בכל אפליקציות הפודקאסטים, אנחנו ביוטיוב, אנחנו בסושל, יש לנו בפייסבוק, כנסו למה יש בזה הקבוצה, אנחנו בטוויטר, כאמור גם באינסטגרם, מי שרוצה לפרגן לנו בכמה שקלים, יש את patreon.com/מה יש בזה, אנחנו מודים מקרב לב לכל הפטרונים שלנו, שאיתנו כבר הרבה מאוד זמן, לא מובן מאליו, ורעיונות לפרקים, נא לשלוח אך ורק למייל שלנו, ideas@מהישבזה.com, אל תפסיקו, תשלחו, אבל בחיית תשלחו רק לשם, כי במדיות האחרות אני רואה את זה, וזה לא רצוי. זהו יעקב, כמו תמיד אפתי על הסיפור הזה
ויאללה בוא נטוס מפה
עד הפרק הבא
יאללה ביי.